חיבור, שלום לכולם. טוב, נדבר היום על הפרשת בראשית. ניתן קצת סקירה בעניין הספר שהוצאנו לפני כמה חודשים. אני אתן סקירה כללית על בוא נגיד הרקע שעומד ביסוד הנושא הזה. אני חושב שרוב האנשים יש להם בטח שמעו בכלליות על הנושא, אני לא חושב שיש להם יותר מדי ידיעה. באופן כללי, תראו, אנחנו יודעים, פרשת בראשית אנחנו מכירים, זה גם פרשה הראשונה, וגם מלמדים אותה בגילאים מאוד צעירים. כולנו כאילו מכירים אותה הרבה שנים. בריאת העולם, מה השם ברא בכל יום. למעשה, באופן פשוט ההבנה המקובלת של הדברים, לפחות בצורה הכללית, כמובן, תראו, בפרשת בראשית בכללי יש המון פירושים בדיוק מה קרה, אבל הדבר הבסיסי שהעולם נברא בשבעה ימים, זה דבר מאוד מאוד יסודי, מופיע בתורה באופן מאוד מפורש, גם בראשית, גם בשמות פעמיים, ועל זה יש לנו את יום השבת. למעשה כבר בדורות שתקופת הראשונים דנו על זה, הנושא הזה קצת התחיל להסתבך עם כל מיני תפיסות פילוסופיות שדיברו על תפיסות של קדמות, איך אנחנו יכולים להסתדר עם עולם של 6,000 שנה, עם תפיסות של קדמות. דיברו על זה הרמב״ם במורה נבוכים והכוזרי גם. בדורות האחרונים, פחות או יותר ב-200 שנה האחרונות, השאלות האלה קיבלו צורה יותר מדעית, לא פילוסופית, אבל המחקר המדעי התחילו לחקור את העולם והגיעו בעצם אם עד היום היה לנו המקור בעצם הכי, אולי היחיד, אפשר לומר, או כמעט בלעדי לדעת מה קרה פעם בעולם, איך העולם נברא, היה התנ"ך, אז כביכול מצאנו דרכים חדשות, אפשר לחקור את העולם, אפשר לחפור, אפשר הרבה סוגים של בדיקות שהחוקרים השתמשו בהם, והגיעו בעצם תוצאות אחרות, יכולים פחות או יותר להגיד מתי יופיע כל יצור. היום גם יותר לפחות מנסים להסביר איך כל דבר נוצר, יש להם כל מיני הסברים למדענים, לחוקרים. עכשיו אני אומר, השאלה הזאת לא התחילה היום, היא כבר בוא נגיד בצורתה מרחפת בעולם 200 שנה, בוא נגיד שנכנס יותר לספרות שלנו 150 שנה, התחילו כבר יותר להתייחס לזה, יש לזה התייחסויות. עכשיו תראו, המפרשים מתייחסים לזה, יש לזה, אני לא אכנס פה עכשיו לכל השיטות, אני רק אגיד בקצרה את הגישות הכלליות, ואחרי זה ניכנס יותר למה שאנחנו רוצים לומר. באופן כללי יש גישה שהיא, שוב, היא גישה מאוד, אולי הכי טבעית, זה בעצם להגיד מי אמר שכל הדברים האלה נכונים. כלומר, אנחנו יודעים את זה מהתנ"ך, אנחנו מאמינים בתורה. מי אמר שכל מה שהם אומרים זה נכונים? איך הם בכלל יכולים לדעת בכל כך ודאות מה שהם אומרים? זה בסך הכל השערות, ובאמת יש גם הרבה מדענים שאומרים, מוצאים כל מיני פקפוקים מה שהם אומרים, זה לא באמת מוכח, והם לא יודעים להסביר הרבה דברים, נגיד גם היום, הם לא בדיוק יודעים להסביר איך נוצרו, גם לפי כל ההסבירים שלהם, זה לא מסביר איך נוצרו חיים, יש להם הרבה חורים בתיאוריות, זה לא עומד במבחני סטטיסטיקה, כל מיני טענות מסוג כזה. ובכלל לטעון טענה שכל הדברים האלה לא רואים להיחשב כהוכחה מדעית, כי אי אפשר בכלל להוכיח את זה באופן ניסוי, לבדוק שזה באמת נכון, אולי זה פעם היה שונה. יש הרבה טענות מהסוג הזה, ויש גם הרבה ספרות היום. למעשה, בוא נאמר שאני חושב שזה אדם ממוצע, אני מניח שהטענות האלה יספיקו לו, אם הוא כאילו, שהוא לא מבין במיוחד במדע. הבעיה היא שלרוב, אנשים שנמצאים בתוך התחומים האלה, הם לא כל כך בקלות מבטלים את זה. כלומר, מדובר פה על תחומי מחקר שהם תחומי מחקר ענפים, והרבה טיעונים שגם אדם רגיל יכול להבין אותם, שזה לא כל כך פשוט. בקיצור, יש כאלה שמבינים שהדרך ההתמודדות היא בעצם לפקפק על כל מה שלכאורה סותר את התורה, ולהגיד שמה שכתוב בתורה זה נכון כפשוטו, כמו שהבנו תמיד. אבל שוב, הבעיה העיקרית בזה שאלה היא מה זה דורש, ועד כמה באמת זה מצליח, ובאמת, השאלה האמיתית, כאילו, אם זה באמת הנכון. למעשה, גם בראשונים רואים שלא כל כך התייחסו לזה בצורה כזאת, הרמב״ם והכוזרי, הם חיפשו דרכים גם ליישב את את התורה אפילו עם דעות לכאורה הרבה יותר כותביות של דיברו על עולם קדמון, איך זה יכול להסתדר. אבל תראו, באמת מי שחושב שזה, מי שסובר שבאמת זה מה שהתורה אומרת, אז זה יכול להיות הברירת מחדל הפשוטה שלו. דעות אחרות, יש, תראו, יש סוג של דעות שלמן פחות רוצה להתייחס, שהן בעצם פותרות את עצמן מכל עיסוק כלשהו, כלומר מכל מאמץ, שהן בעצם אומרות, יש לזה, זה בא מכל מיני סגנונות אולי קצת הפוכים. יש כאלה אומרים שזה לא משנה כלום, שום ממצא שתמצא לא ישנה, כי כתוב רבי יהושע בן לוי אומר שכל מעשה בראשית בצביונם נבראו, בקומתם נבראו, אז הם נבראו הכל בשלמות, אז העולם נברא בשלמות, אז הוא נברא כאילו, איך קוראים לזה, עולם זקן. עולם נברא זקן, הוא נראה כאילו, בנקודת ההתחלה שלו הוא נברא במצב כאילו כבר עברו עליו מיליארדי שנים, כאילו באמצע איזה שלבי התפתחות, ולכן כל ממצא שתמצא אני אגיד לך את זה שככה העולם נברא. זו טענה טובה, תלוי אבל לגבי מה, כלומר זה נראה רחוק מההיגיון להסביר בזה לא שרידי מאובנים של כל מיני בעלי חיים להגיד שהעולם נברא איתם, או שרידי כל מיני תרבויות, זה נראה דברים רחוקים. יש כאלה שפותרים את עצמם מהדיון בטענה שבעצם הפוכה לגמרי, שפשוט פרשת בראשית היא לא באה לספר ענייני מדע, היא לא באה לספר, אלא באה או להעביר מסרים או לחילופין להעביר רעיונות של קבלה בכלל, זה הכל פה סודות התורה וזה בכלל לא להבין פה שום דבר כפשט, ולכן בעצם יכול להיות שהתיאור העובדתי של המדע הוא נכון והתורה בכלל לא באה להתעסק בזה. שוב, זה גם טענה טובה למי שסובר אותה, אבל השאלה עד כמה זה חושבים שזה משכנע ומבוסס גם. הדרך האחרת היא בעצם, שהיא גם יחסית היום די התפתחה, זה בעצם להגיד, נכון שלכאורה יש סתירה קוטבית בהרבה תחומים, תכף אולי נפרט את זה יותר, אבל אפשר לגשר על זה. איך אפשר לגשר על זה? אנחנו אומרים, קודם כל ההנחת יסוד היא שבדרך כלל המהלך, כשרוצים להסביר את זה, אז קודם כל מבססים את זה כמו שאמרתי מקודם. קודם כל, המדע לא, זה לא שהמדע יודע להסביר פה הכל, גם אם הוא מצייר את התסריט, אבל עדיין נקודת ההתחלה היא קשה. כלומר, אתה לא יכול להגיע פה שאין בורא. כלומר, זה, אני אומר, מצד ההתנהלות שבדרך כלל המאמינים כשמציגים את זה. קודם כל, גם לפי התיאוריות שלהם, זה חייב להגיד שיש בורא, זה לא עומד, בלי זה אי אפשר להסביר שום דבר, גם לפי מה שהם אומרים. עכשיו, נו, אז מה אתה אומר? נו, אבל בתורה כתוב אחרת. יש כאלה שנשארים בזה, אבל אם אנחנו רוצים להגיד בתורה, טוב, אז מי אמר לך שמעשה בראשית, קודם כל מצאנו מקומות בתורה שלא מסבירים כפשוטו, עין תחת עין, שן תחת שן, ממון, נכון, מצאנו פסוקים, נו, אז פה מעשה בראשית שהוא כתוב עליו שזה סתרי תורה, ודאי שלא הכל חייב להיות כפשוטו, ודאי שאפשר לפרש שיום זה תקופה ארוכה, וככה אנחנו יכולים להגיד כל מהלך שכתוב פה בפסוקים הוא... זה מדבר על מהלכים הרבה יותר ארוכים, וככה אפשר לגשר, איך נסתדר עם זה שכתוב שהאדם נוצר מאפר. זה לא בדווקא, אולי זה בא להגיד שההתחלה שלו הייתה באיזשהו שלב כלשהו מדומם, וכן על זה הדרך. כלומר, מבחינה לוגית אני חושב שזה נכון, שזה כאילו תירוץ נכון. אם אתה חושב שהמדע נכון ואתה חושב שהתורה נכונה, צריך למצוא איזה דרך להיגשר. במיוחד שזה דרך יותר משוכלת, אני לא כל כך אפרט בזה. יש כאלה שיש להם באמת מהלכים יפים, שהראו שלמעשה אפשר ליישב את כל אפילו מיליארדי שנים, היום לפי תורת היחסות, אפשר, יש כל מיני מדידות של זמן, זה משתנה לפי מקומות ביקום. אז לפי הזמן, נקרא לזה, לא יודע אם זה הביטוי הכי מדויק, האובייקטיבי של היקום, אז גם אם היקום הוא 15 מיליארד שנה, זה מתאים ל-6 ימים, 5.5 ימים, וזה יוצא בדיוק מתאים. אז מתחילת היקום אפשר להסתדר. לא לכל הדעות זה 15 מיליארד, אבל אם אפשר להגיד שזה 15 מיליארד, ועד ככה להסתדר את זה. יש ספר מאוד יפה, המדע והאל, שככה הוא מסביר. בקיצור, יש כל מיני רעיונות מעניינים בכיוון הזה. אנחנו באנו, אני מעדיף דווקא שהדיון הוא פחות סובב, איך אומרים, זה לא שיעור באמונה. כי באמונה אני חושב שאפשר באמת להגיד הסברים אחרים, שכאילו אפשר להסתדר, כאילו אני חושב, אבל בסופו של דבר, לרוב, איך אומרים, יותר שיעור כמו שאדם לומד להבדיל סוגיה, אנחנו יודעים, אנחנו מנסים לחשב את כל הצדדים ואת כל הזה, שלא יהיה קושיה מפה ולא יהיה קושיה משם. ברגע שעוסקים בזה בתור משהו אמונה, אז אנחנו שואלים כאילו מה אפשר להגיד כדי שזה נסביר למה האמונה יכולה להסתדר. ובמילא אנחנו לא חייבים כל כך לסגור את כל הפינות, ובסדר. די לנו בזה שאפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. מצאנו גם בחזל כל מיני דברים מעניינים, מצאנו בחזל שהיה הקדוש ברוך הוא עולמות ומחריבן, מצאנו שהיה סדר זמנים לפני כן, מצאנו אפילו רמזים לתורת ההתפתחות, אפילו זה יש בחזל, הרבה מקורות מאוד מעניינים. תוצא ארץ נפש חיה זה רוחו של האדם הראשון. חזל אומרים שלאדם הראשון היה, הוא נוצר עם, עם עוקד, זנב. זה במדרש, בגמרא גם יש. הקדוש ברוך הוא נטלו מפני כבודו, יש את זה במפרשים, יש ספורנו שאוהבים להביא. כל מיני מקורות כאלה שמתארים את ההיווצרות של האדם. אבל החיסרון העיקרי בזה שזה לא כל כך שיטתי, וכאילו בסופו של דבר אנחנו חוזרים לפסוקים, רוב האנשים קוראים בסוף את הפסוקים, ולא תמיד זה כאילו איך שזה נראה. אנחנו, מה שאנחנו, לפי מה שהתברר לנו, למה שחקרנו את זה, את העניין הזה, שבעצם אחרי שהגענו למסקנה שאיך אומרים, יש דברים בגו וצריך כן, עברנו כמה תחנות בדרך, אבל אחרי שהגענו שבאמת כן צריך להתחשב במדע, ובאופן אישי לא כל כך נחה דעתי, לא ראיתי כאילו, לא, די הפריע לי בוא נקרא לזה קצת חורים שיש בהסברים אחרים, נראה הסברים לא כל כך שמתיישבים בכל שלא סוגרים את כל הפינות. יש בהם דחקים, לפעמים לא כל כך מתיישב בפשט, לפעמים לא כל כך סוגר את השאלות שיש מהמדע. למשל, אחד הבעיות הגדולות שאליה נתייחס קצת, זה הסדר. כלומר, אתה אומר נגיד שיום זה תקופה, טוב, אז התורה מסדרת לנו סדר, סדר כרונולוגי, אור, עקיע, צמחים, מאורות, דגים, עופות, חיות, אדם. אז לכאורה הדברים צריכים להיות בסדר הזה. האם הם בסדר הזה? פשטות לא הכל, בוא נגיד. חלק אולי כן, חלק פחות, חלק יותר, לא פשוט. חלק לא כל כך מסתדר. אז פה עכשיו נצטרך להוסיף עוד, עכשיו תראו, אז אפשר להוסיף תירוץ על תירוץ ולהגיד, לא, בסדר, לא הכל חייב להיות לפי הסדר. אפשר, יכול להיות שאפשר וזה, אבל זה, ברגע שזה כבר נהיה תירוץ על תירוץ, ותירוץ על תירוץ, זה כבר כאילו מאבד קצת את הערך, לטעמי לפחות. אנחנו רוצים בעצם להגיד שבאיזשהו מקום יכול להיות שצריך לעשות פה אחורה פנה. ובעצם מה שבעצם היה לכאורה מתבקש אולי מראש זה לחזור לפסוקים. לחזור לפסוקים עצמם ובאמת לברר מה ההבנה הנכונה בפסוקים. עכשיו תראו, מה שאני אומר זה בעצם כולם אומרים, אף אחד לא אומר שלא. גם האחרים שמסבירים, כולם מנסים איכשהו להסביר את זה בפסוקים ולהסביר למה זה מוצדק בפסוקים. נגיד, רוצים להגיד שיום זה לא יום כפשוטו, אז אומרים, הנה, אתה רואה שהמאורות נבראו רק ביום רביעי, מורר מפה שיום זה לא יום. זה תקופה, כי איך היה יום לפני שיש מאורות? תמיד מנסים איכשהו להסביר בפסוקים, אבל השאלה היא באיזה רמה, כן? אני מדבר על רמה שאני חושב שהיא בגדר פשוטו של מקרא, והיא מבוססת, איך אנחנו יודעים מה פשוטו של מקרא? אני מדבר על דברים שכאילו אובייקטיביים, שהם מבוסס בעיקר על שאלות במקרא שהמפרשים לרוב כבר העלו אותם, תשובות שבדרך כלל לרוב דומות מבוססות על דברים של חלק מהמפרשים לפחות, ונראה בעצם מה התורה עצמה אומרת. אז עכשיו אנחנו בעצם מתחילים. אז תראו, השאלה היא כזאת, האם אנחנו התרגלנו שהעולם, ככה אנחנו גם רגילים לספור, שהעולם קיים 5780 שנה, העולם נברא בשישה ימים. האם זה כתוב בתורה? מה אתם אומרים? איפה זה כתוב? אז כתוב קודם כל בבראשית. תורה מונה שישה ימים. לכאורה, טוב, אז לא ניכנס פה כרגע, זה לא נניח את השאלה אם התוהו ובוהו היה, האמת שלפי רש"י זה לא כל כך ברור אם היה משהו לפני התוהו ובוהו, אבל גם התורה עצמה אומרת את זה בעוד מקומות. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. התורה אומרת לכאורה במפורש שהעולם נברא בשישה ימים. אבל אנחנו צריכים להבין מה, אחד הפרקים שהקדשתי פה זה על ההבדל בין לשון עשה לבין לשון ברא. אז תראו, בתחילת הפרשה השנייה למשל, יש לנו שתי פרשות בריאה, שזה עוד נושא שנתייחס אליו. הפרשה בפרק ב' פסוק ד' פותחת, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. מה זה ביום עשות? ביום עשות, אז עשות, אבן עזרא שם כותב, עשות מצאנו פסוק בישעיה, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיו אף עשיתיו. כלומר, עשות יש שלבים של יצירה, יש בריאה שזה יצירה ראשונית, אני לא נכנס פה יש מאין ולא יש מאין, זה לא פשוט שבריאה זה דווקא יש מאין, זה בריאה ראשונית. יצירה, השלב יותר מתקדם, ועשייה זה בעצם השלב של התיקון הסופי. וגם פה בעצם ביום עשות הזה זה שלב של התיקון הסופי. עכשיו, מה מדובר שם? אני אקפוץ לזה. מה מדובר שם בפרשה השנייה? היא באה אחרי הפרשה הראשונה. יש לנו פרשת בריאה של שישה ימים, ואחרי זה שוב תיאור חדש של בריאת העולם. עכשיו, לא מסופר שם את כל הדברים, אבל מסופר שם שוב על הצמחים, יש אזכור על בריאת האדם, על החיות, על העופות. זה כאילו תיאור, עברה שכבר מתייחס שם לזה, יש אומרים, יש, הקורא חושב שזה, מביא ברייתא, שזה נראה כאילו כמו סיפור חדש, אבל זה בעצם מפרט את הסיפור הראשון. עכשיו, מה זה ביום עשות? אנחנו אומרים שזה היום של התיקון. אז יש מפרשים שפרשו, יום עשות, יום של התיקון, זה בעצם מדבר על היום השישי. ככה זה נראה באמת גם פה מרש"י ומדרשים, שזה מדבר על היום השישי. אבל לפי פשט, אנחנו חושבים שהפשט הוא כמו שפרשו הרמב״ם ורס"ג. ביום עשות זה בעצם, בהקשר הזה, ביום זה תקופה. ביום עשות, בתקופת התיקון של ארץ ושמיים. כלומר, ביום הזה זה מדבר על כל ששת הימים בראשית. כי זה נראה שהפרשה שוב מזכירה את הצמחים, היא חוזרת בעצם להזכיר בעצם שוב את הבריאה. זה נכון שהיא לא מזכירה את הכל, ותכף נדבר על זה, אבל זה כן נראה שהפירוש, המשמעות הפשוטה היא על בעצם על כל תקופת הששת ימים, והתורה קוראת להם ביום עשות, מאוד מקביל לפסוק, כי ששת ימים עשה השם. עכשיו בואו נעשה אחד ועוד אחד. אם ביום עשות זה, אנחנו רואים שזה תקופה של תיקון, אז במילים אחרות, הששת ימי בראשית הם תיקון. הם תיקון של משהו שהיה לפני כן. אני אביא לכם אור החיים, האור החיים הקדוש אומר את זה בפסוק הראשון בתורה, את הדברים הבאים, בלשון שלי. הוא מדבר על עוד פסוק דומה, שוב עם הלעשות הזה, זה כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. הוא אומר, הפסוק הזה הוא קשה, מה זה ברא אלוקים לעשות? אז הוא אומר, ברא אלוקים ביום הבריאה לעשות ולתקן בששת ימים. וזה מה שכתוב, כי ששת ימים עשה השם. וזה אומר, הבריאה, אומר האור החיים הקדוש, הייתה ביום הראשון, והששת ימים זה היה לעשות. ואז זה מקביל באמת גם לפרשה השנייה, וגם הביטוי, כי ששת ימים עשה השם, לא מתאר בריאה בששת ימים, אלא תיקון של משהו כבר נברא ביום הראשון. זה אור החיים כתוב, ועוד מפרשים עמדו על הדיוק הזה. במילים אחרות, בוא ננסח מה שזה אומר. זה אומר בעצם אז האור החיים אומר, הכל נברא ביום הראשון, זה רעיון שמופיע גם בחז"ל, הכל נברא ביום הראשון, וכל שאר הימים הם תיקון. כלומר, כשאנחנו מדברים על ששת ימים, זה ששת ימים של תיקון, וזה מה שכתוב בתורה, אין שום פסוק שמפריך את זה, אין שום כתוב שכתוב ששת ימים ברא השם, אין כזה דבר. ששת ימים עשה השם, והאור החיים אומר שהבריאה הייתה ביום הראשון, והשאר תיקון, אבל איפה כתוב מתי הייתה הבריאה? זה גם לא כתוב. אולי הבריאה הייתה לפני היום הראשון? לא כתוב. אנחנו אומרים, הבריאה אולי הייתה לפני היום הראשון. זה לא כתוב שזה היה, מתי זה היה. כתוב שהיה ששת ימים עשה השם. אפשר לשאול אולי, אם זה היה לפני, אז למה החשיבו רק את הששת ימים? אבל מבחינת מה שכתוב, זה מה שכתוב. עכשיו תראו, אם נחזור שנייה שוב לפרשה השנייה, זה בעצם, הפרשה עצמה אומרת את זה. אם אנחנו אומרים את שביום עשות זה תיקון, אז בעצם התורה במפורש אומרת את זה, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, ביום עשות השם אלוקים ארץ השמיים, כלומר, אני באתי לספר לך פה מה שקרה ביום עשות, בתקופת התיקון הסופי, והווה אומר, היה תקופת בריאה גם. איפה רואים, איפה התקופת בריאה מוזכרת? בעצם פרשה הראשונה, היא פותחת בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שם מדובר במפורש על בריאה. אז יש לנו כבר בעצם בסיס מסוים, אבל כמובן שזה עוד לא מספיק. אז תראו, גם בפרשה הראשונה אני אביא עוד דיוק. אני לא יודע אם במסגרת הזמן אני אוכל להביא את הכל, אני אנסה, מי שתוכל אחרי זה יותר לעיין. תראו, היום הראשון מסיים במילים, ערב ויבוקר יום אחד. המפרשים אומרים, הביטוי הזה קשה. וערב, ערב תמיד מסמן יום ששקע השמש והריב היום. לפעמים ערב מסמן אפילו מבעוד יום או אחרי חשיכה, אבל הלשון של ערב, המפרשים דייקו שזה מסמן שזה כאילו זמן שאחרי שהריב היום, אחרי השקיעה, בעצם הלילה שאחרי השקיעה. אומרים המפרשים, מי זה המפרשים? אז הרמב"ן, הכוזרי כתב פירוש מעניין על היום הראשון. הכוזרי כותב ביום הראשון לכאורה לפי התיאור של התורה, נראה שהיום התחיל בחושך, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, יהיה אור. ואז נהיה אור, אבל הכוזרי בעצם היה קשה לפי איך שהמפרשים הסבירו אותו, הוא אומר שהאור זרח לרגע ביום הראשון, שקע, היה חושך, ואז הוא שוב זרח בבוקר. כלומר, היום בעצם התחיל עם אור, שקע, ושוב זרח. מה פתאום להכניס את הרעיון כזה? אני חושב שאף אחד לא חשב על זה מעצמו, אפילו לא יודע אם כששמתם, קראתם את הכוזרי שהרוב בטח קראו, שמו לב מה בכלל הוא אומר פה. הרמב"ן מביא את הפירוש הזה בראשית ותמה על זה. אתה, זה כאילו יוצא שאתה מוסיף עוד יום, אז כאילו יש לא שש ימים, אלא שבע ימים. למה כל הסיבוך הזה? אז אומרים מה מפרשים? בגלל לשון ערב. בגלל לשון ערב, וככה הרבה מפרשים, גם בראשונים, הר"ן אני חושב בפירוש שלו, גם המלבי"ם במפורש אומר שהכוזרי צודק, כי זה לשון ערב, זה אומר שהיה לפני זה יום. כמובן שזה רעיון קצת לכאורה נראה על פניו מחודש מאוד להגיד, כאילו היה יום חדש רק בגלל... אבל בעצם, ויש כאלה שתמו על זה גם בלשונות יותר חריפים, על החידוש הזה, אנחנו אומרים משהו שהחתם סופר כבר העיר, שבעצם מפה נראה שוב, עוד, מה שאמרנו מקודם, שהיום הראשון שהתורה מדברת עליו הוא לא הראשון. כלומר, היה לפניו עוד ימים, וזה, ערב, והי בוקר, זה כאילו היום הראשון הוא בא אחרי ערב של תקופה שהייתה לפני כן. אז זה מה שמוכח מהלשון הזאת של והי ערב, ומוכח מזה בעצם גם כן ש... מוכח מזה גם כן שלפני כן היה לא רק... היה בעצם לכאורה גם שקיעה וזריחה ושקיעה וזריחה, זה לא משהו שהתחיל ביום הראשון. אני אביא עוד דבר. בגמרא, במדרש רבה כתוב ש... ויהי ערב אין קטין כאן, ויהי ערב מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכן. במדרש בעצם מפורש כתוב שהיה סדר זמנים לפני היום הראשון. מה היה בסדר זמנים הזה? הבאתי שם בספר איזה פירוש מעניין. אני אומר, אפשר לדון בכל דבר לגופו אם זה, אבל עצם הרעיון שאחד המפרשים, יש פירוש של חגיגה, של אחד האחרונים, נקרא זכר לחגיגה. שם הוא כותב, שם חז"ל מונים, אחד מהדברים שנבראו ביום הראשון, זה מידת יום ולילה. הוא מדייק שם מרשי, רשי כותב, מידת יום ולילה, כף דלת שעות בין שניהם. הוא מדייק שם, שבעצם מה שנברא ביום הראשון זה מידת יום ולילה שיהיה כף דלת שעות. כלומר, לפני זה, הוא אומר, לא כתוב שלא היה יום ולילה, היה יום ולילה, הם לא היו כף דלת שעות. וזה בעצם מה שהיה, הוא אומר, זה מה שכתוב שהיה סדר זמנים קודם לכן, היה סדר זמנים לפני היום הראשון, והיה בו יום ולילה, יום הראשון נקבעה מידת היום והלילה, באופן סופי. אבל בעצם היה בעולם כבר, לכאורה כבר, אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על מציאות כזאת, זה כדור הארץ, אולי שמש, צריך להבין מה זה האור ומה זה כל דבר. עכשיו, אני אמשיך קצת את המהלך הזה. עכשיו תראו. אם זה לא מספיק, אז נביא עוד נקודה. ביום השני, מי שיש לו חומש כדאי לפתוח, כל יום, כפי שאתם בטח זוכרים, יש לנו הפסוקים תמיד מחולקים לפסוקי ציווי ופסוקי עשייה. ויאמר אלוקים ככה וככה, ואז אחרי זה ויעש אלוקים, ויברא אלוקים וכו'. עכשיו, תמיד אחרי הפסוקי ציווי... לא תמיד, אבל רוב הפעמים יש ויהי כן, ואז אחרי זה פסוק של עשייה. ככה זה ברוב המקומות. נגיד, תיקחו לדוגמה את היום השלישי, בתור דוגמה קלאסית. אז נגיד, ביום השלישי, ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים. בכל זה המבנה. גם על זה יש שאלה, כמובן, מה... טוב, דווקא ביום, בחלק הזה אין שאלה. במקומות אחרים יש שאלה למה... בחלק מהמקומות הפסוקי עשייה לכאורה הם אותו דבר כמו הפסוקי ציווי. פה דווקא לא, אבל... אבל... אז למה צריך כאילו גם ויהי כן וגם פסוקי עשייה? אבל זה אולי בהמשך נתייחס. כרגע נתייחס ליום השני, שימו לב לפסוקים שם. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן. מה הקשר פה הביטוי ויהי כן? הוא לכאורה היה צריך להיות לפני פסוק. מה הוא עושה פה? ויהי כן זה אמור להיות אחרי פסוק של ציווי, ויהי כן. אחרי פסוק של עשייה, מה קשור ויהי כן? זו שאלה עצומה. אז התייחסו לזה כבר מפרשים. אז הרמב"ן, רד"ק, זה, בכל אחד בלשונו, אומרים שהויהי כן פה זה לא במשמעות של להגיד שזה הדבר נהיה, אלא במשמעות של להגיד ויהי כן ככה היה כל ימי עולם, ככה נשאר כל ימי עד, כלומר, להגיד שהרקיע נשאר ככה תמיד, ולא תחשוב שהתקלקל, כלומר, במילים אחרות, אבל רגע, אבל אנחנו מדברים על תוך היום השני, מה אתה מדבר יותר מהאחר כך? כאילו, הם כאילו, לכאורה מתכוונים שהתורה כאילו מוסרת לך את זה, זה מידע כאילו שהיה מאוד חשוב להגיד אותו, שאל תחשוב שפתאום הרקיע קרה לו משהו, אלא תדע לך שהוא הוא נברא עכשיו, הוא תמיד נשאר, ואחרי זה הגמרא, התורה חוזרת לסדר, כאילו. בערב, בבוקר, יום שני. אבל לראות זה תמוע, מה המשמעות של זה? אנחנו אומרים בעצם את הפירוש של הרד"ק והרמב"ן. מה הוא בעצם אומר? בוא נקרא כאילו כפשוטו מה שזה אומר. יש לנו, ויאמר אלוקים יהי רקיע, ויעש אלוקים את הרקיע. ויהי כן, בעצם אומר, אומרים המפרשים, עברה אז תקופה ארוכה שככה נמשך הדבר, ובעצם אני קורא כאילו כמו ילד שצריך לקרוא, ואחרי זה, ויקרא אלוקים לרקיע השמיים, וערב ובוקר יום שני. כלומר, בפסוק הזה בעצמו, ויהי כן הוא בעצם, כמו שהם אומרים, אני אומר, כמו שהמפרשים עצמם אומרים, שזה מסמל תקופת מעבר ארוכה שככה נמשך הדבר, ואז אחרי זה קרה עוד משהו. כלומר, זה לא שיש פה קפיצה לעתיד, אלא אני אומר, כאילו כפשוטו של מקרא, שזה תקופה שהדבר נמשך ונמשך עד שקרה עוד משהו על זה, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. במילים אחרות, מה אני רוצה להגיד? שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, זה לא הולך על מה שכתוב בתחילת הפסוק, אלא הולך על מה שכתוב ויקרא אלוקים לרקיע השמיים. זה מה שעל זה נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. התורה מקדימה לזה משהו שקרה קודם לכן. עכשיו, אם אנחנו בעצם עקביים, אז ככה צריך לפרש את כל הפרשה, נכון? אי אפשר לפרש מקום אחד ככה, מקום אחד אחרת. אם זה ויהי כן, זה ההוראה של ויהי כן. אז ככה זה בכל המקומות. ובמילים אחרות, המשמעות של הדברים היא שהפסוקים, אז התורה בעצם אומרת לנו ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, אנחנו אומרים יום זה כפשוטו, ויהי ערב ויהי בוקר, זה קשה להוציא את זה מפשוטו, זה כפשוטו, נכון. זה לא מדבר אבל על כל הדברים שהוזכרו פה, אלא בעצם על הדברים שנאמרו אחרי הויהי כן. הויהי כן, תמיד אמרנו שיש שלב של בריאה ושלב של עשייה. שלב של עשייה זה השלב המתקדם. הפסוק של העשייה שאחרי הציווי, נקרא לזה, זה השלב של העשייה, שלב של הגמר, תמיד אחרון. השלב הראשון זה השלב של הבריאה. כלומר, בתוך הפסוקים עצמם נמצא החלוקה הזאת של פסוקי ציווי ועשייה, זה בעצם מסמל את מה שהיה לפני ואחרי. עכשיו תגידו, מאיך חטאתי להגיד, כתוב פה את זה ביום שני, איך אפשר להגיד שזה לא קרה ביום שני? אז קודם כל, אני קודם כל אביא לזה ראייה מפשט. למעשה המפרשים עשו את זה בהרבה מקומות, הבאתי את זה בספר, הרבה מקומות שהמפרשים עשו את זה בגלל כל מיני קושיות, ואני אביא לזה ראייה מפשט לגבי בריאת השמיים. מתי נבראו השמיים, אתם אומרים? אנחנו פותחים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כבר בהתחלה, לכאורה בין הדברים הראשונים שנבראו, ביום הראשון, אולי לפני זה אפשר להגיד. מצד שני, רק ביום השני אנחנו מוצאים את בריאת השמיים, יהי רקיע, ויקרא אלוקים לרקיע השמיים, אז לכאורה ביום השני. אז איך מסתדרים עם זה? אז יש כל מיני תירוצים על זה. אחד התירוצים, אומר אותו החזקוני, שאני חושב שהוא הכי פשוט, שהשמיים נבראו באמת, שמה שכתוב ביום השני יהי רקיע, זה לא שהשמיים נבראו רק ביום השני, אלא שהתורה אומר, יהי רקיע, וכבר אמר אלוקים יהי רקיע. כלומר, רקיע כבר נברא, התורה מספרת שוב, מזכירה את בריאת הרקיע, ומוסיפה עליו עוד דברים שקשורים לבריאה שלו. כן, אז זה אני אומר הוכחה קודם כל מהפשט, שיכול להיות דברים שהם בעצם קרו, קרו בזמן אחר, והם כתובים פה. המפרשים השתמשו בסגנון דומה בכל מיני הקשרים. אני לא אכנס לזה כל כך מצד הקיצור, אז זה העיקרון אבל, ויאמר אלוקים הוא לא חייב להיות באותו יום, יכול להיות שהוא ביום אחר. עכשיו אני אומר, אני חושב שבדרך הפשט זה די דחוק להעביר מיום ליום, להגיד אז למה זה, אז תשאל למה לא כתוב ביום אחר, אם אתה אומר, תראו, לצורך הדוגמה, אבן עזרא נגיד אומר שהיקבעו המים שכתוב ביום השלישי, ויאמר אלוקים יקבעו המים, הוא בעצם היה בכלל ביום השני. כתוב ביום השלישי, אבל הוא היה ביום השני. אני אומר, אני לא נכנס לזה, זה לא יודע אם זה כל כך פשט להעביר דברים מיום אחד ליום אחר, אבל אני אומר משהו יותר פשוט. אבל יאמר אלוקים הוא באופן עקבי בכל הפרשה, הוא מדבר על תקופה שלפני בכלל הששת ימים. אבל יאמר אלוקים זה שלב מקדים לששת ימים, ומתאר איזה מהלך, ולכן אחרי זה יש את הויהי כן, כמו שרואים ביום השני וגם ברוב הימים, הויהי כן מציין את תקופת מעבר הזאת, שאחריה בא הדבר הסופי, שהוא היה בששת ימי בראשית, כן? בעצם לפי זה בששת ימי בראשית, עם מה שקרה בששת ימי בראשית, בעצם זה מה שקרה מה שמתואר בפסוקי העשייה. ועכשיו אני אביא לזה עוד דבר שזה...
זה הרמב"ן?
מה?
זה הרמב"ן?
לא, זה אני, מה הרמב"ן? לא, הרמב"ן רק... מה, הרמב"ן אמרתי אותו לפני הרבה זמן.
אבל איך הוא הסביר את הויכן ש...
לא, הרמב"ן אומר שזה תקופה ארוכה. אני אומר, אני לוקח את הרמב"ן כפשוטו, אני אומר, הרמב"ן לא התכוון לזה, אבל זה בעצם מה שהוא כאילו אומר. הוא התכוון כאילו להגיד שיש פה קפיצה לעתיד, וכאילו התורה מוסיפה איזה מאמר מוסגר כזה, והיא חן, ואז חוזרת לבית, אני אומר, לא, לא, זה, זה לא מאמר מוסגר, זה כאילו כפשוטו, זה כתוב, זה, זה, דברים כמשמע. עכשיו תראו עוד נקודה שעכשיו אנחנו מסבירים. אמרנו בעצם שהפרשה השנייה בפרק ב' פותחת בה ביום הסות, שזה בעצם מסמן שהיה לפני זה בריאה, שזה יום הסות. לפי מה שאנחנו אומרים, בעצם, הפרשה השנייה בעצם מה אמורה לספר לנו? את מה שקרה בפסוקי העשייה. לא את מה שקרה בפסוקי הציווי, כי הם לא היו ביום הסות, הם היו בשלב של הבריאה. היא אמורה לספר לנו את ה... היא מקבילה לה, כי ששת ימים עשה השם, לשלב, מה שקרה בששת ימי בראשית, זה מה שהפרשה השנייה בעצם אמורה לספר לנו, ונראה ש... עכשיו, שזה באמת ככה. הרבה הסתבכו מאוד ביחס שבין הפרשות. תראו, יש כל מיני הבדלים בין הפרשות, יש הבדלים גם בסדר של, נגיד, בפרשה השנייה מסופר על בריאת האדם לפני החיות, על, על החיות לפני העופות, או כל מיני דברים כאלה, זה אני לא חושב שזה משמעותי. אבל קודם כל, מה ש... אני מאיר על שני דברים. קודם כל, יש דברים שבפרשה השנייה בכלל לא מוזכרים. לא מוזכר האור, המאורות, השמיים, הים, היבשה, גם לא הדגים. כל הדברים האלה לא מוזכרים בכלל בפרשה השנייה, למה? אפשר אולי לתרץ את זה בכל מיני דרכים, אבל בכל זאת שאלה, התורה כאילו באה לספר שוב את הסיפור, אז למה על זה לא היה מה לספר שוב? דבר שני שצריך לשים לב זה להבדל בפעלים. הצורת התבטאות של התורה, שהתורה מתארת את הבריאה, שזה נקודה שהיא עקרונית. זה עקרוני בשביל להבין בעצם איך הבריאה נוצרה. בפרשה הראשונה, אנחנו, התורה מתארת שותפות בעצם של כל מיני סיבות טבעיות בבריאה. ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, תדשי הארץ דשא עשב, תוצא הארץ נפש חיה. הדברים מיוחסים בעצם כאילו שהקדוש ברוך הוא מצווה לטבע לפעול. בפסוקי העשייה, תמיד מתואר, לא תמיד, תכף נראה למה לא תמיד, אבל ברוב המקרים, מתואר פעולה של הקדוש ברוך הוא. תראו למשל ביום החמישי, ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ואופי יופף על הארץ על פני רקיע השמיים, ועברה אלוקים. ועברה אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש חיה הרומסת. ביום השישי אותו דבר. עכשיו, הפרשה השנייה, אנחנו מדברים על בריאת האדם, גם על בריאת הבעלי חיים, גם שם הלשון, ויצר השם אלוקים מן האדמה. שם יש שם השם אלוקים, לא רק אלוקים, אבל זה, ויצר השם אלוקים. ויצר, שוב, פעולה של הקדוש ברוך הוא ישירה, הקדוש ברוך הוא יוצר. יוצר מהאדמה, ויצר השם אלוקים מן האדמה את האדם, ויצר השם אלוקים את האדם פר מן האדמה, מן האדמה כל חיית הצדה ואת כל הפשם. כלומר, בריאת הבעלי חיים, האדם מתואר באופן ישיר, ממש כמו שמתואר בפסוקי העשייה. עכשיו שימו לב דבר יפה לגבי הצמחים, שהעירו על זה קצת הרן רמז את זה. לגבי הצמחים, הפרשייה השנייה, אני אתייחס לזה עכשיו קודם כל בפני עצמו בפרשה השנייה, ואחרי זה אני אחזור לפרשה הראשונה. הצמחים מתוארים בפרשה השנייה בצורה מאוד מפליאה. התיאור שם פותח בפתיחה, תראו, אני אקרא שם את הפסוקים. כן, אלה תולדות השמיים והארץ, ויבראם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. התורה מתארת למה אין צמחים? כי לא ירד גשם, כי אין אדם לעבוד את האדמה. למה, שואלים במפרשים, אבן עזרא, לא אבן עזרא, ברבנאל, אלשיך גם שואלים, מה, למה התורה, מה, כשהקדוש ברוך הוא בורא חיות, אתה לא שואל, כן, כמו שאומרים, לא שואלים איך נולדה התרנגולת, לא היה תרנגולת שתתגור על הביצים, איך נולדה, הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא, בורא, נכון? הקדוש ברוך הוא כתוב, ויצר השם אלוקים, כל חיית השדה, יוצר את האדם, למה את הצמחים צריך כל כך להסתבך? אין צמחים כי אין זה. הקדוש ברוך הוא יברא צמחים. אבל רואים פה שכאילו ככה התורה מתארת את זה. עכשיו למעשה, נשים לב, התשובה לזה, לא יודע אם זה תשובה עדיין, אבל נשים לב שזה מקביל מאוד גם לפרשה הראשונה, וזה הרן קצת מאיר על זה, שגם שם, בניגוד בפסוקי העשייה, כשאנחנו עוברים בפסוקי העשייה, אנחנו רואים שהבעלי חיים, כל הבעלי חיים תמיד נאמר עליהם, ויברא אלוקים, ויעש אלוקים, ויברא אלוקים את האדם, ויברא אלוקים את התנינים, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, הכל פועל של הקדוש ברוך הוא. לגבי הצמחים, זה לא פועל של הקדוש ברוך הוא. ותוצא הארץ, המפרשים גם שם שואלים, למה פה ותוצא הארץ? מה פתאום ותוצא הארץ? למה לא כתוב ויצמח השם אלוקים או ויוצא השם מן הארץ? למה זה מיוחס לארץ? מה זה שונה בחיות? שימו לב, אותה שאלה כאילו בשתי המקומות, אבל זה רק מראה שבאמת זה, ההקבלה היא באמת בפסוקי העשייה, וזו הקבלה נכונה. בפסוקי הציווי, שימו לב, תמיד כתוב, גם בבריאת החיות זה מיוחס למים, ישרצו המים של ארץ נפש חיה, תוצאי ארץ נפש חיה, אפילו ביום השישי, על האדם, נעשה אדם, יש מפרשים שזה על ידי אמצעים, שותפות של הארץ, שותפות של המלאכים, לא הקדוש ברוך הוא כאילו באופן ישיר בה. פסוקי עשייה זה ככה. באותה צורה אנחנו עכשיו אומרים, למה התורה גם לא, למה יש דברים שהיא לא מזכירה שם? למה היא לא מזכירה את המאורות, את היבשה, את האור והחושך, את הרקיע? למה היא לא מזכירה את זה בפרשה השנייה? למה היא מדברת רק על צמחים? מאותה סיבה. אם נעבור בעצם על... שם מדובר אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. תולדות זה, יש כל מיני פירושים. איך לפי הפירוש הזה, תולדות השמיים, המאורעות שקרו לשמיים והארץ בעיברם. כשנסתכל בפסוקי העשייה בפרשה הראשונה, מה כתוב בפסוקי העשייה לגבי האור והחושך? ויקרא אלוקים לאור יום. מה כתוב לחושך קר הלילה? מה כתוב לגבי הרקיע? ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. מה כתוב לגבי הים והיבשה? ויקרא אלוהים ליבשה הארץ ולמקווה המים קר הימים. כלומר, קריאת שם. מה זה קריאת שם? לא ניכנס כרגע לזה, אבל אפשר להבין שזה מדובר פה על איזה מין סיום, צריך לדון בדיוק מהו, אבל איזה סיום של איזה תהליך ש... אולי כמו שהרמב"ן אומר, שלפני זה לא היה ראוי להיקרא בשם, עכשיו זה לא איזה מאורע ספציפי שקרה, זה איזה השלמה של תהליך, אולי קרה פה איזה משהו יותר רוחני, איזה... אבל זה לא איזה מאורע ממש שקרה, משהו ממשי שהשתנה פה במציאות, איזה משהו בולט. גם לגבי המאורות, או לגבי המאורות יותר צריך להסביר את זה, לגבי המאורות היה אפשר קצת לדון על זה, אבל אני אומר, גם לגבי המאורות לכאורה כן כתוב, היה סלוקים את שני המאורות הגדולים, אבל גם שם, שימו לב, גם שם כתוב בבריאה של המאורות, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים וכולי, שם הרבה פסוקים, ויהי כן, כלומר המאורות נבראו. עכשיו היה סלוקים את שני המאורות הגדולים, זה בעצם איזה שלב גמר של הגדרת הממשלה של המאורות, אני לא אכנס לפה מה זה, זה בספר יותר קצת עריכות להסביר את זה, אבל שוב, אני אומר, זה לא מדובר פה על איזה מאורה ברמה הפיזית של העולם שקרה פה איזה שינוי משמעותי בעולם, זה יותר משהו בהגדרה של הממשלה של המאורות. עוד דבר מעניין זה הדגים, ואני אעיר את זה פה בקצרה. דגים בפרשה השנייה לא מוזכרים, וגם לכאורה לא אמורים להיות מוזכרים. למה לא? כי נראה שהתורה מתארת שם, למה החיות נבראו? זה נראה שהם נבראו להיות עזר לאדם, כן? אחרי זה הוא מביא אותם לאדם, לראות מה יקרה לו. אז לכאורה, האדם צריך חיה שיכולה להיות ביבשה, כן? איך בדיוק הם עוברות לו? הרמב"ן כותב שמישהו יבחר, אז הוא ישתנה להיות לו יותר אופי של בן אדם. אפשר לדון איך בדיוק זה יהיה, אבל זה אני אומר כאילו התיאור של התורה, בכל אופן זה אמור להיות משהו יבשתי, לא חיה ימית, כאילו לכאורה נראה, אם היינו קוראים רק את הפרשה השנייה, אז לא נבראו בכלל דגים. איפה כתוב שנבראו דגים? אז בפרשה הראשונה בפסוקי הציווי ודאי כתוב גם דגים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, אבל בפסוקי העשייה מה כתוב? ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש חיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למיניהם. מה כתוב פה? הזופות זה לא דווקא חיות ים, זה יבשה. חוץ מזה כתוב תנינים, מה זה תנינים? מה אתם אומרים? יש כל מיני פירושים, בתנ"ך מצאנו תנינים בכל מיני הקשרים. אני אומר שתנינים, אני חושב לפי הפשט, היום יש כאלה שאוהבים לפרש שזה הדינוזאורים, אולי גם אפשרות, זה תלוי מתי אנחנו תופסים שהם נכחדו. אבל אני אומר בפשט שתנינים, יש פסוק ביחזקאל. הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים, שימו לב, מילה דומה גם, התנים הגדול, השוכן בתוך יהוריו. בתוך יהוריו. הצירוף היחיד בתנ״ך חוץ בעצם אצלנו ושם זה המקומות היחידים שמדובר על תנינים גדולים או תנין גדול, זה רק פה ושמה. ואני אומר לכאורה זה אותו תנין, תנין שחי ביהור, אז תנין שאנחנו קוראים תנין. למה דווקא הוא זכה לתואר הגדול? מה הוא, יש חיות יותר גדולות מתנין? אבל הוא הכי גדול מכל הזוחלים, ובמיוחד מהזוחלי ים. יום חמישי מדבר בעצם על זוחלי ים, כי עיקר זה בלשון שם של הפסוק. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש חיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם. גם פה שימו לב, עוד גם בנפש חיה הרומסת לכאורה תגידו זה דגים, נכון? אבל כתוב נפש חיה הרומסת, המילה הרומסת היא מיותרת פה לגמרי. ובדרך כלל בתנ"ך מופיע כשיש רומסת, תמיד כתוב רומסת במים או רומסת בארץ, פה כתוב סתם הרומסת. נפש חיה רומסת, רומסת אשר שרצו המים. כבר המלבים כתב שהרומסת פה זה בעצם מדבר על בעלי חיים שהם מה שנקרא אצלנו דו-חיים, מתגורים גם בים ביבשה. כלומר, היום החמישי בעצם מדבר לפי זה רק על בפסוקי העשייה שלו, הוא מדבר רק על על בעלי חיים שנבראו רק על בעלי חיים שבעצם הם, יש להם שייכות ביבשה, שהם הולכים גם ביבשה, פרדים, תנינים, דברים כאלה. לא ניכנס כרגע לשאלה למה תנינים מוזכרו במיוחד, כאילו בנפרד, אבל זה, אני אומר, זה בעצם מה שהפרשה השנייה אומרת. הם כלולים בכל חיית השדה, כל החיות האלה הם כלולים בכל חיית השדה. מה עם דגים? אני אומר, לא כתוב פה שנבראו דגים. דגים נבראו כמובן, אבל לא, כאילו לא בששת ימי בראשית, בימי העשייה לא נבראו בעצם דגים. זה על העניין הזה.
לכן זה גם לא מופיע
בפרשה השנייה, כן. כן, לכן זה בכלל לא מופיע שם. אני אומר, כאילו, אם אנחנו רוצים לדעת מה קרה בששת ימי בראשית, כאילו, במפורש זה הפרשה השנייה כותבת. עכשיו, טוב, כן, יש לנו. טוב, אז אני עכשיו אקפוץ פה, תראו, בעצם מה שהיה צריך לעשות, וזה מה שעשיתי בספר, כמובן הכל שם יותר בהרחבה ויותר בביסוס, זה בעצם לעבור עכשיו יום-יום ולראות מה קרה בכל יום. אבל זה קצת עריכות עכשיו. אז אני אקפוץ ישר לפרשה השנייה. אמרנו בעצם, לפי זה בוא נחזור שנייה ליום השלישי. אמרנו שבעצם הפסוקי, עכשיו תראו, יש מקומות שהפסוקי עשייה נראים לכאורה מקבילים לפסוקי ציווי. כאילו הם נראים אותו דבר. יש מקומות שלא, יש מקומות שכן. נגיד בצמחים, ואומרים אלוקים תדשי הארץ זה שעשם מזריע זרע, עץ פרי עושה, עץ פרי עושה פרי שזרעו בו על הארץ, ואי כן. ותוצא הארץ זה שעשם מזריע זרע למינהו, עץ, ועץ עושה פרי למינהו, אשר זרעו בו למינהו, אשר זרעו בו וירא אלוקים כי טוב. אז לכאורה, מה הכפל הזה? אז יש מפרשים אמרו שהכפילות, הרד"ק כותב, זה לתוספת ביאור. כלומר, זה בעצם ויהי כן, וזה פסוק כאילו מיותר כזה, שהוא בא רק להגיד יותר שזה קרה. חז"ל דייקו בזה על ההבדלים בין הציווי לעשייה, אבל לפי פשט אנחנו אומרים שקשה להגיד שזה תוספת ביאור. הראיה לזה היא מחלק הימים שאין שום תוספת ביאור. נגיד ביום השני, מסופר על, ביום השני או ביום השלישי שמסופר על ה, ש, נגיד ביום השלישי, יקבעו המים אל מקום אחד, ויהי כן, ואחרי זה ויקרא אלוקים ליבשה הארץ. זה ודאי לא תוספת ביאור, זה משהו חדש. ופה רואים שבעצם תמיד פסוקי עשייה מוסיפים משהו חדש. זה עוד מעשה בעצם שקרה. יש הרבה מפרשים שגם פירשו ככה. מה? זה פירוש, נכון. זה אחד הפירושים, אבל גם אתה מסכים שזה הדרשת חזה. פשוטו של מקרא, אתה קורא פשט פסוקים, אז כאילו יש פה חזרה. המפרשים, תראו, נגיד המלבים לצורך העניין, תראה שהפסוק תדשי הארץ מדבר על יצירת הזרעים, והתוצאי הארץ היא מדברת על גדילת הצמחים. זה פשט או לא, לא כל כך נראה לי, אבל העיקרון שגם המפרשים כאילו עמדו על זה שזה בעצם הפסוקי העשייה לכאורה אמורים להוסיף משהו, ואני אומר שזה מוכח בחלק מהימים, שזה ודאי, שם התורה לא, אין שום סיבה שבחלק מהימים התורה כן תחזור על אותו דבר ויש ימים שלא. אם הסדר הוא שתמיד הימי העשייה, הפסוקי העשייה מוסיפים משהו, אז זה אמור להיות תמיד. אז זה מוסיף. עכשיו, מה שאני כאילו מחדש, שזה מוסיף משהו כאילו לא רק איזה, שזה מדבר על יצירה, כאילו שזה שני שלבים באותו דבר, אלא פשוט עוד צמיחה. היה צמיחה א' של תדשי הארץ. אני מסביר לפי זה גם את ההבדלים בין הפסוקים, את כל הדקדוק בין תדשי הארץ לתוצאי הארץ וכל מיני דברים כאלה, זה הסברתי לפי זה, אבל בעצם התוצאי הארץ זה בעצם צמיחה מיוחדת חדשה שקרתה בעצם בששת ימי בראשית. הווה אומר, כבר לפני ששת ימי בראשית היה צמחים, והם עכשיו צמחו. עוד פעם, היה צמיחה מיוחדת של צמחים שצמחו ביום השלישי, כנראה באופן פעילי, צמחו תוך יום אחד. זה מסביר לנו, אנחנו חוזרים שוב לפרשה השנייה, מקודם שאלנו שם, השאלה של המפרשים, למה התורה שמה, כל התיאור שמה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה, מה הטעמים האלה? שהקדוש ברוך הוא יברא. אבל לא, פה מדובר על צמחים, צמחים גודלים. צמחים שייך בהם, אתה מדבר על בריאת חיות, אז הן בעצם צריכות להיברא, אתה רוצה לברוא חיות. לא ניכנס פה עכשיו איך הם נבראו, אבל זה בריאה חדשה. הצמחים בעצם לא היה בהם בריאה חדשה. זה היה צמיחה מתוך צמחים שכבר היו קיים. בעצם ההנחה היא שכבר לפני הפרשה של וכל שיח השדה כבר היו צמחים, והם עכשיו צמחו בעצם צמחים מסוימים חדשים שהם היו מיוחדים, תכף נדבר מה היה מיוחד בהם, שהם צמחו מחדש. מה באמת היה בצמחים האלה? אז שימו לב, בפרשה השנייה הרבה עמדו על זה, שהרבה מפרשים, מה זה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ? מה זה הביטוי הזה, שיח השדה? קודם כל, מה זה שיח השדה ומה זה עשב השדה? אז רוב המפרשים מפרשים ששיח השדה זה עצים, ועשב השדה זה בעצם עשבים, צמחים שהם לא עצים. מה זה השדה? שיח השדה, עשב השדה. אז פה אומרים לנו הרבה מפרשים, שבעצם נזקקים לזה בכל מקרה, כאילו גם בלי ההסבר שלנו, שמה בעצם הפרשה השנייה באה לחדש, נגיד הרמב"ן, כותב שזה מתאר פה בעצם, עד עכשיו היה שמחים כבר. כלומר, גם לפי נגיד המפרשים, יש מפרשים שמפרשים שהפרשה הזו מדברת על היום השישי, או על אפילו אחרי ששת ימי בראשית, אז אומרים שהביטוי השדה, הוא מדבר על מה שהיה אחר כך, על עבודת שדה. כלומר, זה נראה גם בהמשך הפסוק, ועדיין מעין לעבוד את האדמה, כלומר, זה שדה במובן שלנו, המלבים אומר שככה רוב המקומות בתנ"ך, שכתוב שדה, זה לא כל המקומות, אבל רוב המקומות שכתוב שדה, זה מדבר על שדה שאדם עובד, כלומר, על שיח שדה ועשב שדה, זה צמחים שגדלים על ידי עבודת אדם, באופן טבעי, כלומר, במילים שהיום מגדירים אותם, צמחים מבויתים. יש צמחי בר, יש צמחים שאדם מגדל אותם. מה שבעצם הפרשה השנייה מגלה לנו, מה היה חסר? כשהתורה אומרת בעצם, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל יסב השדה טרם יצמח, היא לא אומרת, אין צמחים. היה צמחים לפני כן, לא היה שיח השדה, לא היה עשב השדה. וגם כשהיא אומרת, ואדם אין לעבוד את האדמה, היא לא אומרת שלא היה אדם, היה אדם כבר לפני זה, אדם אין לעבוד את האדמה. אין אדם שעובד את האדמה, אדם לא היה בקטע הזה של לעבוד את האדמה, לא היה בינתיים צמחי אדמה. זה בעצם מה שהתורה כאילו אומרת לנו בצורה די ברורה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הממצאים שהמדע, אנחנו רואים שהדבר הזה, לכאורה לפי זה אנחנו אומרים לראות שיש באמת איזו תקופה, לכאורה לא לפני הרבה זמן, שבאמת לא היה באמת חקלאות ולא היה זה, ופתאום כנראה קרה משהו לפי הפרשה, זה הקדוש ברוך הוא איך שזה מתואר בפרשה, זה קרה. פתאום התחילו לעבוד את האדמה, התחילו זה, פתאום נמצא חקלאות. באמת זה מה יש במדע לפני 10,000 שנה, לפי החשבונות, התחילה פה תקופה חדשה שנקראת המהפכה החקלאית, התקופה הנאוליתית. לפני זה תמיד האדם מתואר כמישהו שהיה תמיד צד את המזון, מלקט את המזון שלו, אף פעם לא עוסק בגידול מזון. פתאום ביום בהיר אחד, פתאום הכל השתנה. עכשיו תגידו, שינוי בסדר, לפעמים שנים. זה נחשב, מגדירים את זה כמהפכה הכי גדולה שקרה בתולדות המין האנושי. מתחילת המחקר. המהפכה הכי גדולה שקרה בתולדות האנושות, ועליה מבוססות בעצם כל החיים המודרניים שלנו, הם בעצם מבוססים על כל מה שקרה אז. תגידו, בסדר, נו, מה הבעיה? אתה תתחיל לגדל צמחים, זה, מה כל כך צריך? אז הבאתי פה בספר חוקרים, תראו, באמת באקדמיה הם אוהבים כל דבר להגיד שהוא קרה במקרה, ושהוא קרה איך שהוא נפלו להם זרעים, וזה צמח, והם לקחו, וזה, אבל הבאתי פה ספר שיצא לאחרונה, של שני חוקרים ישראלים, שהם כותבים מבחינה מחקרית, ספר מחקרי כזה על התקופה החקלאית, שהם כותבים שם כל מיני דברים שהם אומרים שזה בשום פנים ואופן לא יכול להיות מקרה, אין שום סיכוי שמהלך כזה יהיה מקרה, זה היה מהלך יזום ומתוכנן, עד כמה שזה כאילו נשמע מוזר. אין לנו סיבות להסביר בדיוק למה שיקרה פתאום שינוי כזה, מה פתאום גרם לכזה מהלך לקרות, אבל זה כאילו העובדות, אפשר... וזה כאילו מהלך שדורש הרבה... אי אפשר להגיד שדבר כזה קרה בכלל במקרה, וזה מפלים איפה בכלל היה להם כזה ידע שהם יכולים בכלל לעשות כזה דבר. וזה בעצם מה שלכאורה התורה מתארת לנו פה. זה פשר התיאור הזה של זה תחילת החקלאות, אז התורה נותנת את התשובה שלה לזה. אנחנו כמובן נצטרך לראות איך זה מסתדר עם השנים. אנחנו מדברים על 10,000 שנה, זה עדיין לא השנים שאנחנו מדברים עליהם. אבל על כל פנים זה אז לפי התורה בעצם, אם הייתי אומר מה שהתורה אומרת לנו, החקלאות התחילה בידי שמיים ביום השלישי. שם זה נראה שזה צמח לבד על ידי כנראה גשם מיוחד. המלבים אומר שהפסוק כי לא ימטיר השם אלוקים, שימו לב, קודם כל הביטוי מטר, רבנו בחיי עמד על זה, והמלבים גם מסכים לזה, שיש הבדל בין מטר לגשם. מטר זה גשם, תקרא לזה מים עליונים, גשם יותר השגיחי, יותר במעלה מסתם גשם. וגם הביטוי כי לא ימטיר השם אלוקים, זה מתייחס לגשם שהקדוש ברוך הוא גשם מיוחד. כלומר, יכול להיות שלפני זה אולי היה גם גשמים, מסתבר, אבל כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה, שני הדברים בהמשך הפסוקים כאילו הקדוש ברוך הוא מטפל בהם. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, עד צמחו הצמחים ביום השלישי, ואחרי זה ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. ואז בעצם, אז מי חולל את המהפכה החקלאית? אז אדם הראשון. כן, זה בעצם המהלך. זה מה שגרם לשינוי הזה. מה שהחוקרים אולי לא כל כך יודעים, אז זה הסיבה. עכשיו תראו, טוב, אני יכול להיכנס פה לעוד כמה נקודות, אני רק בשביל קוצר הזמן, זה נקודה שחשוב לסגור אותה. זה בעצם, תראה, אז עכשיו דיברתי על הנושא הזה של הפרשה השנייה לעומת הפרשה השנייה, הראשונה ולעומת השנייה, בנושא הזה של ההקבלה של הפסוקי עשייה, שהם בעצם מייצגים את את התקופה של ששת ימי בראשית. הפסוקים של ויאמר אלוקים, פסוקי הציווי, הם בעצם גם מעשים שהיו לפני כן. והפרשה השנייה היא בעצם מקבילה, מתארת שוב יותר בפירוט, מה שעומד פה בפסוקי הציווי, בעצם זה ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמים, זה מתאר את מה שהיה כששת ימים עשה השם, ולכן זה מקביל דווקא לפסוקי העשייה. עכשיו, כמובן, אני אומר, היה אפשר להאריך עכשיו בעצם להסביר, אז מה הפרשה הראשונה מתארת בהתחלה שלה, מה זה התיאור של התוהו ובוהו ומה כל יום מתאר, אבל זה לא במסגרת שלנו עכשיו. אז אני אעבור לנקודה אחרת שאני אנסה להגיד אותה בתמצות. אמרנו שגם לפי החשבון שלנו בעצם יוצא בעצם מין מהלך כזה, שהיה מציאות, היה בעצם גם אנושות, היה בעלי חיים, היה כל מיני דברים עוד לפני אדם הראשון, עוד לפני ששת ימי בראשית. ששת ימי בראשית הם ימים של עשייה. מה קרה בימים של עשייה? אז היה השלמה של כל מיני תהליכים, של האור, של היבשה, של הים, של הרקיע, של המאורות. חוץ מזה גם נבראו פרטים מיוחדים של כל מיני מיני בעלי חיים, של אדם הראשון אז נברא, אדם וחווה. לפי זה בעצם לא צריך להסתבך, הרבה מסתבכים עם איך להסביר אז את הבריאה של האדם מאפר, איך, את הבריאה של חווה, איך זה מסתדר. זה בריאה מיוחדת חדשה שהקדוש ברוך הוא עשה. על הנושא הזה של האפר מן האדמה אני לא אכנס לזה עכשיו, יש על זה קצת מקום לדבר, אבל עצם התיאור הזה הוא כאילו, בעצם אין שום בעיה לקבל אותו כפשוטו, זה לא סותר שום דבר. זה בריאה מיוחדת. מה? שנייה, זה השאלה. עכשיו, אם אנחנו מזהים, אם אנחנו רוצים לזהות את זה עם המהפכה החקלאית, אז אם אנחנו מקבלים את התיארוך של המדע, אז מי שרוצה יכול בשלב זה לפרוש ולהגיד שהוא לא מקבל פה את התיארוך של המדע והוא מוכן לסבול טעות של 5,000 שנה ולהגיד שזה היה באמת לפני 5,000 שנה ולא לפני זה. אבל אם אנחנו רוצים להיות נאמנים למדע, אז בעצם אומר שזה קרה לפני 10,000 שנה. וזה עדיין לכאורה לא מסתדר לנו, זה אולי קרוב, אבל זה עדיין לא מסתדר. כי לפי החשבון של השנים, שמתואר אדם הראשון חי 930 שנה, ולפי כל החשבון של השנים, זה יוצא 5,780, לא 10,000 שנה, אז איך אנחנו יכולים, עדיין אנחנו לא מסתדרים עם זה. אז פה, בעצם זה עכשיו, על זה אמרנו, טוב, אנחנו חוזרים למקרא, בואו נראה מה אנחנו יכולים לראות. תראו, מצאנו דבר מאוד מעניין. אני שואל אתכם שאלה כללית, תגידו מה זה קשור, כן קשור, לא קשור, תכף נראה. התורה מספרת לנו על אדם הראשון שנברא, נבראה חווה, נולדו קין והבל, לפי חז"ל הם בו ביום הולידו תולדות. שם אז המציאות הייתה, האדם נברא ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, זה היה אדם, הוא לא היה במצב שלנו, האדם הראשון לפני החץ. בו ביום הולידו תולדות. עכשיו, אני שואל אתכם עכשיו שאלה, מתי הם הולידו את קין והבל? לפני הכניסה לגן עדן או אחר כך? לפי פשט הפסוקים נראה שאחר כך, אפילו אחרי שהם יצאו. רש"י שם אבל כבר דייק, והאדם ידע את חווה אשתו עוד לפני הגירוש מגן עדן, היה אפשר להבין שזה בגן עדן. הבאתי פה בספר מקורות מחז"ל, בפרקי דרבי אליעזר ועבוד דרבי נתן, שהם אומרים שזה היה עוד לפני, שבריאת האישה, הן בריאת האישה, הן לידת קין והבל, היו עוד לפני הכניסה לגן עדן. מה אנחנו מרוויחים בזה בפשט? אפשר להגיד, טוב, זה מדרש, אבל קודם כל זה פותר הרבה שאלות בפשט. למה? מה זה פותר לנו בפשט? אז קודם כל יש פה שאלה, הבאתי פה, זה מהלך, כאילו חשבתי עליו בעצמי, אחרי זה מצאתי, יש ספר, הבאתי אותו הרבה פה בספר שלי. ספר נקרא, לא מוכר כל כך, מצאתי אותו רק במהדורות האלקטרוניות של המחשב. ספר נקרא אבן משה, חכם לפני, אני חושב, 150 שנה בערך. הוא כתב פירוש של בראשית, לפי תומו כמובן, בלי שום קשר למדע, הוא שם ממש את המהלך הזה. הוא אומר, יש פה שאלות בפשט, הרבה שאלות בפשט. קודם כל, המהלך פה לא כל כך מובן. אתה אומר שהאדם אין לעבוד את האדמה, נראה שהאדם נברא לעבוד את האדמה. כי אין פה שיח השדה, צריך פה מישהו שיעבוד. אחרי שנייה הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לגן עדן, הוא היה אמור להישאר, בסוף הוא חטא, אבל לכאורה לפי התוכנית כאילו השתבשה, מה הולך פה? כאילו אם הוא לא היה חוטא, אז זה ביטל את כל התוכנית של האדם אין לעבוד את האדמה, אין פה מי שיעבוד את האדמה. דבר נוסף, מה? נכון, אבל זה נראה שדיברו מקודם על הארץ שחוץ לגן עדן. לפי התיאור של הפרשה, דיברו על הארץ שחוץ לגן עדן, שיח השדה, אין אדם לעבוד. כאילו נראה שהוא צריך לעבוד את השיח השדה הזה. ובפרשה הראשונה גם, כל הדברים שכתובים על האדם הראשון, ויאמר אלוקים, שהוא מברך את האדם הראשון, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו, מילאו את הארץ, וכבשוה, הורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל חיה רומסת על הארץ. כן, נתתי לכם את כל עשב אשר על פני כל הארץ. כל התיאורים האלה מדברים לכאורה על עולם הזה, שהם צריכים לרדות בחיה, בעופות, בדגת הים. כל הדברים האלה לכאורה לא שייכים בגן עדן. גן עדן אדם בא, אוכל פירות. מכל העצי גן החול תוכל. הוא לא, לא, לכאורה אמור לרדות בחיות, ודאי גת הים, הוא לא, אין שם לכאורה חוף ים בגן עדן. צריך להתפשט בכל הארץ, הוא אמור להתפשט בכל הארץ. וכן, אולי אמור למות, אפילו חווה לא ברור כל כך כאילו, לכאורה אם הוא לא היה מת, אולי אפילו לא היה צריך, הוא יכול להישאר אפילו לבד, באופן תיאורטי. אז בעצם ההסבר הוא, לפי המדרש הזה, וזה אני אומר, זה לא קושי, זה בעצם כבר בפסוקים עצמם, זה בכל מקרה היה לפני כן, הלידה של קין והבל. והאישה זה קצת יותר מורכב, הסברתי את זה קצת בפסוקים, איך אפשר לסדר. באופן כללי, שאלות של סדר, זה לא תמיד מדבר על סדר, הסדר של הכתובים זה סדר כרונולוגי של המאורעות, זה לפעמים סדר כאילו ענייני. כלומר, מצד העניינים דיברנו על זה, אז אני ממשיך לדבר על זה עד איזשהו שלב, ואני עובר למקום אחר. זה רש"י ואבן עזרא כותבים שיש את זה בתורה למאות. בכל אופן, אז קין והבל בעצם, אני אומר כבר לפי חז"ל, מצאנו שהם נולדו עוד לפני הכניסה לגן עדן. עכשיו נשאל עוד שאלה. נו, אז הם יבראו לפני הכניסה לגן עדן, הם נכנסו לגן עדן או לא? לפי מה שאנחנו אומרים, לא נכנסו. הם היו אמורים להישאר פה, אדם הראשון, וחווה היו אמורים להיכנס. ואז כאילו התוכנית ש... ואז בעצם כל היהודים שהתורה מייעדת לאדם הראשון, בפרו ורבו, מילאו את הארץ, זה בעצם מתקיים עם קין והבל. כאילו אחרי שהם השאירו פה תולדות, הם יכולים בעצם ללכת לגן עדן, וקין והבל וכל התולדות שהם יולידו אמורים להמשיך את זה בעולם. בסוף, כאילו, אם הם לא היו חוטים, הם היו נשארים שם, בסוף הם גם חזרו לפה. אבל כאילו האנושות, כאילו האנושות הייתה אמורה להתחלק לשני חלקים, לתולדות קין והבל ולאדם וחווה שהם בגן עדן. אם הם לא היו חוטים, אז בגלל שהם חטאו, הם חזרו לפה. מה אנחנו פותרים בזה? עכשיו שימו לב. מה זה גן עדן? גן עדן זה מקום פיזי, זה מקום, יש כאלה אמרו, גן עדן זה משל. פרשת גן עדן היא משל, היא לא... למה אמרו שהיא משל? יש כאלה שהבינו ככה, מה זה, ברמב״ם, שיש הרבה שהם אומרים, לא צריך להבין את פרשת בראשית כי פשוטו, הנה אפילו הרמב״ם, הרמב״ם לא קודם איזה מפורש על גן, מבינים ברמב״ם, יש שמבינים ברמב״ם, שהנה פרשת גן עדן היא משל. אז הנה, מעשה בראשית זה משל, זה לא חייבים להבין כי פשוטו, אבל אני אומר, אתה הרמב״ם עצמו לא קורא ברור שהוא אומר שמעשה בראשית כל לא פשוטו, בהקדמה לפרק חלק, נכון. אברבנאל מביא משמו שזה משל. תראה ברלב"ג, הרלב"ג אומר שזה משל, זה משל שהומשל במקום אמיתי. כלומר, זה סיפור משלי שניתן על איזה מקום שיש בארץ, אבל כאילו מעשה אדם וחווה בגן עדן לא היה.
מעשה משל, אבל...
בדיוק, כן. הוא הוסמך על איזה מקום. אז ככה אולי אפשר להסביר אותם. בכל מקרה, לא כותב את זה מפורש. אבל הרבה מפרשים תקפו את זה מאוד בחריפות, אמרו לא ייתכן להגיד דברים כאלה, לא ייתכן, זה לא נכון, ממש כי הרבה מפרשים, גם מקובלים, גם פשטנים, אברבנאל, הבאתי שם כל מיני מפרשים, הרמב"ן במפורש כותב, זה מקום פיזי, מקום בעולם הזה. למעשה, הפשרה שיש בזה היא כזאת. מה שרוב המפרשים, בוא נגיד, גם הרמב"ן עצמו, שמגדיר את זה כמקום פיזי, זה לא סתם מקום. גן עדן הוא לא סתם מקום, אנחנו מוצאים שהנשמות הולכות לגן עדן. אז גן עדן זה מקום, אומרים המפרשים, מקום ממוצע בין הרוחניות לגשמיות. זה מקום רוחני. רוחני, ממוצע בין הרוחניות לגשמיות. כל אחד איך שהוא מתבטא. תראו, אז אפשר לדון איזה רמת רוחניות ואיזה רמת גשמיות זה. אז הבאתי שם המהר"ל והרמח"ל ועוד הרבה מפרשים אומרים שזה ממש מקום רוחני. שם אז הגשמיות הייתה הרבה יותר רוחנית מאשר היום. אני אהבתי יותר את ההגדרה של אולי האלשך, שבכל זאת התיאור נראה בכל זאת פיזי. האלשך מגדיר הגדרה יפה, שהוא אומר נגיד, הוא אומר, מלאכים שבאו לאברהם אבינו, הם רוחניים או גשמיים? הנה, הוא רואה ערבים, באים, נותן לאכול. אז כן, אז הם רוחניים, מהותם רוחנית, אבל הם באים בלבוש גשמי. אז גם גן עדן הוא רוחני, אבל הוא מופיע, לפחות אז, הוא מופיע בעולם בלבוש גשמי. וככה יכול יותר ליישב את זה. בכל מקרה, לענייננו, גן עדן מהותו הוא רוחני, וגם אדם הראשון אז מדרגתו בעצם הייתה רוחנית. לפחות כשהוא נכנס לגן עדן. זה לא המציאות שלנו הרגילה. מה אנחנו בעצם אומרים בזה? שהשאלה בעצם נשאלת, היום יודעים שזמן, מימד הזמן הוא תלוי מקום, אתה נמצא במקום. אז שולט עליך מימד הזמן שלו, אם אתה יוצא לגן עדן, אם גן עדן הוא מקום רוחני, אז בעצם מי אמר שחל עליך בכלל הזמן פה של כדור הארץ? אתה מעבר לזמן. לכן בעצם כל השנים האלה הן לא נחשבות לו. ככה אפשר להסביר גם, שימו לב, בלשון של האדם הראשון, קצתי לזה קצת אולי ראייה, בשנים של האדם הראשון, ואלה, ויהיו ימי האדם אשר חי, 900 שנה או 30 שנה. למה כתוב אשר חי באדם? אז המפרשים אומרים כל מיני וריאציות להגיד, אני אומר כאילו הפוך מהמפרשים, אבל המפרשים אמרו כל מיני וריאציות שהיה ואמינה לא להחשיב לו חלק מהשנים. יש כאלה אומרים היה ואמינה לא להחשיב לו את השנים שלפני החטא. רבי דוד צבי הופמן כותב, היה ואמינה לא להחשיב לו את השנים בגן עדן. התורה באה להגיד לך שזה כולל את השנים שהיה בגן עדן. אני אומר, לא, הפוך. אשר חי זה מציאות של חיים שלנו, לא חיים של גן עדן. ואני אביא לכם עוד ראיה לזה. ראיה, אפשר לדון עליה. טוב, זה קצת עריכות, אנחנו גולשים. אני אגיד לכם את זה בקצרה. זה מסביר...
30 שנה זה אחרי גן עדן.
אחרי גן עדן, או כולל היום הראשון שהיה בגן עדן. תראו, באופן כללי, אפשר להגיד את זה בשתי וריאציות. כמה זמן אדם הראשון וחווה היו בגן עדן? לפי פשט חז"ל רק ביום השישי, נכון? מה?
כמה שעות.
רס"ג כותב שאין לנו קבלה, אין לנו שום מקור כמה הם היו בגן עדן, ויש לומר שנראה שהיו שם ימים רבים. אז דנים עליו, איך הוא כאילו הבין שחז"ל פה לא כפשוטו, לא יודע כל כך למה, אבל רס"ג על כל פנים ככה אומר, באמת בפשט אין כל כך הכרח להם. אז לפי זה אפשר להגיד שהם היו ימים רבים ופשוט זה לא נחשב להם. חילופין, אפשר להגיד כמו שאמרתי קודם, שגם אם תגיד שהם היו קצת, זה לא נכנס בכלל בחשבון של זמנים. מישהו בגן עדן הוא בעצם מעבר לזמן, כמו שהנשמה שלו בגן עדן, הוא לא סופרים לו את זה בחיים שלו. ואז בעצם לפי זה מה המהלך אומר? שבעצם אדם הראשון, לפי זה בעצם יוצא שאדם ראשון יצא, אחרי שבעצם העולם כבר היה מיושב והיו שם הרבה אנשים. זה בעצם מסביר הפרשה עצמה, אני אגיד לכם מהרה, שבעצם הרב גדליה נדל.
כאילו אתה אומר שהם היו הרבה זמן בגן עדן, אבל זה מתואר כיום אחד.
זה מתואר כיום, בעיקרון מספיק לזה שזה לא נחשב להם בחיים של 930 שנה. אם נרצה לפי חז"ל, נגיד שזה בכלל לא נחשב להם, זה קצת יותר מסובך, לפי חז"ל זה קצת יותר מורכב, דיברתי על זה שם אם תגיע לזה. אבל או שזה בכלל לא נחשב לזמן, או שזה זמן שלא נמנע להם בשנים.
החשבון שלנו בעיה מבסס זה?
מה?
הזמן של 5,700 שנה הוא בעיה מבסס על השנים של הסוף.
כן, מבסס רק על השנים, אנחנו יודעים את זה רק מהשנים של האנשים שבתורה. ואם אתה אומר שהאדם הראשון לא חשיבו לו את כל השנים מאיזושהי סיבה, אז ממילא זה יכול להיות שזה היה יותר. תראו, בפרשה עצמה, נגיד את זה ובזה נראה לי שנסיים כרגע.
מה קרה לפני 5,700?
האדם הראשון התגרש, גורש מגן עדן.
לא, כי אנחנו סופרים
לבריאת
העולם.
תראה, קודם כל המניין שלנו, תראה, זה לא, אנחנו לא... אנחנו סופרים לפי פשט הכתובים, תראה. אני אישית לא חושב שצריך, תראה, המניין הזה, המניין שאנחנו מונים לבריאת העולם, אנחנו מונים את זה כי זה המניין שכתוב בפשט המקרא, וככה התרגלו כל הדורות למנות. זה לא כאילו שיש לזה איזה מקור מפורש שזה כתוב בתורה ככה או ככה. תראה, זו שאלה שאתה יכול לשאול אותה בוודאי לכל הדעות שרצו לפרש שיום זה לא כפשוטו וכל דברים כאלה. אנחנו מונים לפי פשט המניין ולא צריך לשנות את זה וזה הכל בסדר, כאילו. אבל אני אומר, מבחינת כאילו, כל זמן שאין לזה איזה מקור מפורש במקרה, אני לא חושב שחייב שזה...
הוא היה לפני 10,000 שנה בעולם.
הוא היה בשנה...
10,000 שנה כאילו היה
בגן עדן, והזמן הזה לא נחשב לו. ואז אחרי זה הוא גורש ובא לעולם. זה מסביר מאוד את הפסוקים של אחרי זה, יש את הסיפור על תולדות קין. ואחרי זה מסופר שאדם יוצא מגן, עכשיו כל תולדות קין, אחרי זה מסופר שאדם יוצא מגן עדן, וטוב, אני לא אכנס לכם לדקדוק של הפסוקים, אני רק אעיר את ההערה הזאת.
אחר כך נולד שט.
אחרי זה נולד שט. עכשיו, כאילו זה נראה בקריאה פשוטה של הפסוקים, שהיה את כל תולדות קין, ואחרי זה נולד שט. זה כמובן לא הכרחי בפשט להבין ככה. הרב גדליה נדל ככה, אבל למד את זה.
אי אפשר לומר את זה, כי
נעמה
התחתנה עם נוח.
נו,
אז
מה?
נעמה היא כאילו האחרונה של קין.
נו.
ונוח הוא כאילו הדור העשירי של אדם, אז כאילו בת כמה הייתה בת...
מה מפריע לך?
לא, כאילו...
אני, טוב, זה עוד שאלה, תראה, אני...
לא כתוב שנעמה התחתנה
איתה. זה גם לא כתוב מפורש, נכון. תראה, אנחנו רואים פי פשט, לא יכולים...
אין קין עם נוח, זה מדרש.
תראו, אז שם הפסוקים אבל גם מצדיקים את זה, כי כתוב שאחרי זה, שתילד את אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. שעל פניו זה מוזר, כי תראו, זה בתחילת, אמור להיות לנו פה, בתחילת פרק, בסוף פרק ד', סוף פרק ד'. כן, ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. המפרשים מאוד התקשו במשפט הזה. מה זה אז אוכל לקרוא בשם השם? לפי פשט, אדם הראשון חטא, יצא מגן עדן, בסדר, 130 שנה עברו, ילד את שט, אז הוא יוכל לקרוא בשם השם, כאילו מי היה אז, עד אז שלא עבר, קרא בשם השם, כאילו אדם נמצא פה, חווה, לא עבר כזה הרבה זמן במושגים של אז, כאילו נראה שנשתכח שם השם, ואז אז הוא יוכל לקרוא בשם השם. כאילו, ואדם הראשונה כאילו היה פה כל הזמן, מה בדיוק קרה פה? זה נראה כאילו, אז הרב גדליה נדל באמת מסביר, טוב, אז הוא אומר משהו שנראה לי ממש קשה להגיד אותו, הוא מנסה להסביר את זה, הוא לוקח את זה, שכאילו, האדם הראשון שכתוב פה זה לא אותו אדם שכתוב לפני כן. הוא מסביר את זה בפסוקים שהוא נקרא אדם, אבל זה בעצם לא אותו אדם, ואז בעצם כל הדורות שעברו בעצם זה היה בין הזה לזה, והאדם השני זה האדם שלנו כאילו,
שממנו מונים.
והוא ילד את אנוש, ואז הוא מסביר באמת, לפני זה הוא מסביר, הם הלכו יותר לעניינים גשמיים וחומריים, להמצאות חומריות כמו שמדובר, ועכשיו הוא יוכל לקרוא בשם השם. אני אומר את זה ביותר פשוט, זה אותו אדם ראשון, עברו כל התקופות האלה בינתיים, הוא פשוט לא היה פה, הוא היה בגן עדן, עבר כל הזמן הזה, ואז הוא יצא, ואז הוא יוכל לקרוא בשם השם, כי באמת עברו פה הרבה דורות, עברו פה הרבה דורות בינתיים, עברו פה כל תולדות קין, זה היה פה 5,000 שנה של יכול להיות לילות גם, אני לא, כל מיני דברים כאלה. ואז הוא יכול לקרוא בשם השם, בעצם החזירו, התחילו בחזרה לשוב. טוב, זהו, נעצור פה, כמובן שיש עוד הרבה לדבר, אבל זה תמונה כללית. חלקים ומרוכים.